רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כן כן, כי אני חייל. כמידי יום רביעי בין 12 ל-1, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואני ממש שמחה שבחרתם להצטרף אלינו גם השבוע. והשבוע, שבועות כל כך עמוסים וכל כך מלאי חדשות וכל כך מתוחים, שלפעמים נדמה שהופ, עברה דקה, ואנחנו כאן שוב איתכם ושמחים להיות כאן כמובן. לפני שניכנס כמו תמיד לתוכן שלנו ונציג את המרואיינת שלנו להיום, שהיא באמת בחורה, חיילת, אישה צעירה, שככה יש לה סיפור חיים גם מעניין וגם היא תורמת במסגרת הלחימה, ובהחלט חשוב לשמוע על העשייה שלה. אז נתחיל קודם כל כמובן, כמו תמיד, בהולי טיפ שלנו, הטיפ המשפטי השבועי, ונשמע את הג'ינגל, ואז נתחיל. אז ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו נוגע היום לשאלה שככה ממש נשאלתי לפני יומיים. מה זאת ענישה קולקטיבית? התקשרה אליי אימא, זה מה שהוביל ככה לנושא הזה, ואמרה לי, הבת שלי ועוד כמה חברות נענשו בענישה קולקטיבית. כולן נענשו על אותו אירוע, לכולן ניתן אותו עונש, הוטל עליהן אותו עונש, ואז כשככה התחלתי קצת לשאול את הפרטים, אז מסתבר שכל אחת מהחיילות באותו מקרה נשפטה במסגרת הליך נפרד, וכמו שיצא, בסופו של דבר העונש היה זהה. ופה הנקודה, שימו לב, ענישה קולקטיבית כשלעצמה היא לא דבר תקין. אבל אם נערך הליך משפטי נפרד לכל חייל או חיילת, נבחנו הנסיבות של כל חייל או חיילת, ובסוף קצין השיפוט או מי שערך את המשפט החליט להטיל את אותו עונש, על פניו זה לא ענישה קולקטיבית, מכיוון שנערך הליך נפרד לכל חייל וחייל. כמובן שאם אין הליך נפרד ומגיע המפקד ואומר, אוקיי, כולם, כל מי שהיה שם, כולם מקבלים עכשיו 21 יום ריתוק, למשל, בלי לבדוק את נסיבותיו של כל אחד ואחד, זאת ענישה קולקטיבית והיא זאת שפסולה, ועדיין צריך ואפשר לבדוק כל הליך משמעתי כזה לגופו, ולבדוק אם הוא תקין או לא, אבל זאת לא ענישה קולקטיבית. אז עד כאן בעניין הזה, ועכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, נגיע לאורחת שלנו. אז נגיד צהריים טובים לרבת דניאל משקית תבל בצהל. מה שלומך דניאל?
בסדר.
בואי תתקרבי למיקרופון כדי שגם נשמע אותך. אז קודם כל נגיד לך תודה רבה שהגעת.
תודה שהזמנת.
אני מבינה שאת ככה בתקופה מאוד עמוסה. אז אולי נתחיל שתסבירי לנו רגע אחד מה זה משקית תבל. מה זה אומר? את מטיילת בעולם? מה זה אומר?
הלוואי, אבל כרגע אני משקית תבל בפצן, שזה פיקוד צפון.
אוקיי.
ובגדול היחידה שלנו אחראית על קשר עם כוחות זרים בכל מיני מקומות, קרובים ורחוקים.
אוקיי.
מבחינת הצבא.
אוקיי. עכשיו, אמרתי שהסיפור שלך ככה מיוחד, אז בואי נגלה לכולם שנולדת בבוסטון, נכון?
נכון.
וכל המשפחה למעשה עד היום גרה בבוסטון.
כן, המשפחה הגרעינית.
המשפחה הגרעינית, שזה אמא, אבא ואחים, אחיות.
שתי אחיות
וכולם שם.
כן.
ובאיזה גיל את מחליטה שאת לא ממשיכה לגור בבוסטון?
בגיל 18.
אוקיי.
אבל בגדול כבר ידעתי כבר בכיתה י' כזה שאני
וואו.
מתכוונת לעלות לארץ.
כיתה י' זה, מה זה, גיל 16 כזה?
כן, משהו כזה.
אז איך ילדה בגיל 16 מגיעה להבנה שהיא הולכת לעזוב את הבית ולנסוע לבד לישראל, לגור פה, לחיות פה, לשרת?
כן. את האמת שכאילו גדלתי עם אהבת הארץ תמיד, היינו כמשפחה, באים פעם בשנה,
okay.
מבקרים את המשפחה המורחבת, סבתא שלי, בני דודים, דברים כאלה. גם חברים של ההורים, ההורים שלי ישראלים, אבל ירדו לארץ לתואר של אמא שלי, ואז
נשארו קצת.
התכוונו קצת, יצא קצת יותר מקצת. אז הייתי בתוכנית שהייתי בכיתה י' שעשיתי חודשיים בארץ, בלי ההורים, זה היה כזה כמו פנימיה נגיד, ככה, ושם ממש למדתי על היסטוריית הארץ בכל המקומות שבאמת דברים קרו, זה היה כזה משולב.
וברוך השם קוראים פה דברים? כל הזמן?
כן. ואז מהנקודה הזאת ידעתי שאני רוצה לחיות לפחות חלק מהחיים שלי בארץ.
איך אבל ידעת בואי, טיול של חודשיים זה לא כמו לחיות פה.
נכון.
בטיול גם יש לך את המעטפת של הטיול, וגם את יודעת שאת בסוף הטיול את חוזרת, וגם בסופו של דבר בטיול יש בדרך כלל רק חוויות טובות. איך הגעת מזה בגיל כל כך צעיר להבנה שאת רוצה לחיות פה כמה שנים לפחות?
כן. נראה לי תמיד בגלל שכל פעם שביקרנו בארץ היו לי רק חוויות חיוביות וטובות ומשמחות, ובארץ באמת מרגישים אהבה וחום שאתה לא מרגיש בשום מקום אחר. תמיד ידעתי תמיד היה לי מקום מיוחד בלב למקום הזה, ואני חושבת גם החלק שבארצות הברית יש מסלול מאוד מסוים שדי כולם הולכים, כאילו מסיימים תיכון, ישר עוברים לקולג' ואז מתחילים לעבוד. ואני דווקא גדלתי עם גישה שונה של כזה. אני ראיתי שכל המשפחה שלי, שהם סיימו תיכון, התגייסו, עשו שירות פה, שם, משמעותי, לא משנה מה זה היה. ואז מתחילים את החיים. גם יש טיול, אין טיול, לימודים, זה, לוקחים את הזמן, לא בוער הזמן. אז נראה לי גם בגלל זה ידעתי שלא בוער לי עכשיו להתחיל את התהליך של הקולג' וזה. אני יודעת מה אני רוצה ללמוד, אבל גם רציתי לעשות את זה פה.
תגידי, אני ככה שומעת אותך מדברת, ואני אומרת לעצמי, רגע, בתכלס, עד גיל 18, גרת בארצות הברית, שפת אם זאת אנגלית.
נכון.
אבל את מדברת עברית מושלמת. הרי אין מצב שלמדת את זה בשנה, או בשנתיים. נכון. אז איך?
דיברו איתי מאז שנולדתי בעברית. ההורים
כן, בבית מדברים עברית?
כן, מאוד השקיעו והקפידו על זה שנדבר בעברית. מן הסתם עם הזמן כזה... עברנו ליותר כזה חצי-חצי, כי למדתי באנגלית, והשפה יותר גבוהה. אני יודעת רק באנגלית. השפת עסקים וזה, כל המקצועות שכזה למדתי בבית ספר כפלוס. אין לי את האוצר מילים הזה בעברית, אבל עם הזמן אני משתפרת גם פה, בגלל התפקיד, בגלל שאני צריכה כן להתנהל בעברית, ועכשיו לעבוד לקרוא ולכתוב. אז...
ביום-יום שלך את נדרשת לכתוב באנגלית הרבה פעמים, או שזה גם וגם?
גם וגם, זה הרבה. למשל, אתמול עשיתי כזה חצי-חצי, כי עבדתי על מצגת בעברית, וכזה עשיתי כמה תרגומים לאנגלית.
ובעצם, הרבה פעמים את מוצאת את עצמך שאין לך את המילה בעברית? או שזה לא קורה לך כבר?
תלוי. עכשיו כבר השתבש לי המוח, יש לי...
יש לך
סמטוחה. הייתי עכשיו בביקור בארצות הברית, היו לי מילים שלא היו לי באנגלית, אני חוזרת לפה, אין לי בעברית. קצת מהכל.
יש לך הרבה... יש לך סלט כזה בראש. תגידי, דיברנו על זה שחשבת על זה מגיל 16 וכולי, מה בסוף מביא אותך להחלטה? כי הרי בסוף צריך לקבל החלטה.
נכון.
אז... איך מתגבשת ההחלטה הזאת?
אני חושבת שזה היה כזה שילוב של הרבה דברים, אבל מצד אחד זה היה... בהתחלה בכלל כיוונתי להתחיל תואר פה, רציתי ציונים לטכניון, אז כזה כיוונתי בבית ספר לכל זה, ואז הגעתי לפה, עשיתי ביקור, ראיתי שוואלה, אני מעדיפה ללמוד באנגלית, אז התקבלתי לתואר אחר פה, ואז אחרי שהתקבלתי, באמת יצא לי לבקר בארץ ולדבר עם אנשים, ובאמת מרגישים את ההשפעה שיש לשירות הצבאי על העם. אין מה לעשות, זה משהו שכולם חווים.
מה ההשפעה? בואי תספרי לי, כי אנחנו כשנמצאים פה,
נכון.
קשה לנו מאוד להבחין בזה, קשה לנו כן. מאוד לראות את הניואנסים שאולי את רואה. אז כן. מה את רואה? או מה ראית?
למשל, שהיינו קטנות והיינו יושבים עם החברים של ההורים, או הייתי רואה שההורים פוגשים מישהו חדש, את רואה אחת השאלות הראשונות אחרי איך קוראים לך, זה לא איפה אתה עובד פה שם, זה איפה שירתת. ואני חושבת שאפילו הדבר הקטן הזה, זה כאילו, אנשים פה לא שמים לב לזה, אבל אני כמישהי שבא מבחוץ, שבעולם שלי כולם הולכים לקולג' לא אומרים צבא, כאילו מפחדים, ואני דווקא גדלתי עם זה שזה דבר מאוד חיובי, שזה נותן ומבגר ונותן לך קצת כזה...
לראות עולם.
כן, ממש.
רגע, עכשיו את מתארת כאילו הכל היה קל ופשוט. בואי תגידי לי, באמת, עם יד על הלב אף אחד לא שומע, איך ההורים שלך הגיבו כשאמרת, אני נוסעת להתגייס.
את האמת שהם מאוד תמכו. שוב, זה היה גם... התגייסתי לפני שנה וחצי, אז זה היה קצת עולם שני.
זה היה עולם אחר. כן. ועדיין, תשמעי, השלום לא פרץ פה.
חד משמעית, אבל...
לא היו ניסיונות להגיד לך, רילקס?
האמת, כל החברים של המשפחה היו כזה, את משוגעת, רילקס, מה את עושה? אבל ההורים באמת הכי תומכים ועוזרים לי שיש, אפילו מרחוק, שקשה להם מאוד.
זה היה עד השביל לאוקטובר, ובשביל לאוקטובר...
אז אמא כבר אז הייתה כזה, אולי תטוסי הביתה, אל תחזרי. אבל אין מה לעשות.
איך מרגיעים? הרי הייתה את השיחה הזאת.
כן.
אז מה ענית? כשאני בטוחה שגם את לא היית הכי רגועה. אף אחד הרי פה לא היה רגוע.
אני בהחלט לא הייתי רגועה, אבל אני גם יודעת שהאי-נעימות שלי או קשיים שלי, אני לא רוצה לשים את זה על אמא שלי. בסופו של דבר, אני החלטתי לבוא להתגייס, הם תמכו בי, אני עשיתי תהליך מטורף פה, פה מבחינת התפקיד והשפה והאתגרים שעברתי, וזה משהו שאני רוצה גם לסיים כמו שצריך. אני מאוד אחת שאוהבת לעמוד במה שאני, כאילו, במשימות שלי.
אני רגע רוצה לקחת אותך ליום הקשה הזה, השביעי לאוקטובר. איפה את נמצאת באותו בוקר? בבית, בבסיס?
לא, אני נמצאת בבסיס. אני סגרתי מאוד אולי שני אנשים, שזה היה גם איזה סופש חריג יחסית, כי בדרך כלל אנחנו יותר.
אוקיי.
וזה היה אמור להיות היום היחיד שלי לא במשמרת, ומהירים אותי כבר נראה לי 6:30 בבוקר, כזה, איפה את, איפה את? הייתי כזה, במיטה, מה?
לא הבנת מה קורה, ברור.
ואז חצי שעה אחרי כבר הקפיצו אותי לחמל חטיבה, ואז עוד...
ואז עשית את כל מה שצריך לעשות.
כן.
ואני רוצה רגע להתחבר רגע לנקודה שאת... אני מניחה שאמא מנסה בצהריים שלה, בוקר ש...
כן.
סליחה, צהריים שלך, בוקר שלה, היא מנסה להתקשר, ו... ואיך מתנהלת השיחה?
את האמת שביומיים הראשונים בקושי הייתי בטלפון, בחמל אין לנו טלפונים, אז לא ראיתי הודעות, לא ראיתי כלום, כולם באטרף, כולם זה, אני בכלל בעולם שלנו מנסה, שנייה היינו צריכים להקפיץ את כולם זה, ולהחזיק את החמל לבד, אז זה היה כזה, הכל משום מקום.
וכשאת כן מדברת עם אמא, אז איך את מסבירה לה, תקשיבי אמא, אני לא חוזרת? איך את מרגיעה אותה שזה מטורף?
כן, אנחנו משתדלות לא לדבר על זה. אבל היא תומכת, ובסופו של דבר יש לי משפחה מורחבת פה שמאוד עזרו לי בזמן הזה, ואפילו נסו לאסוף אותי מהבסיס בסופש הראשון הזה שיצאתי אחרי עוצר יציאות. אז זה קשה, אבל מנסים לשמור על
על השפיות.
כן.
טוב, דניאל, נשמע שיר ראשון, נעשה הפסקה, נשמע את אריאל זילבר ואיך שלא, ואז נחזור לשיחה שלנו.
די, חיים בקולנוע, זהו, זה החיים. שלא אפנה לראות תמיד איתה ארצה להיות שומרת לי אמונים לא מתרוצצת בגנים וגם אני בין הבריות לא מתפתה לאחרות קלים עולים חולות נעים אפשרת רוח בעלים ובלילות ובלילות עולות עולות במנגינות וזרם דק קולח ותפילות על הרוח נענות מחכה לי בלילות ללכת שבי אחריה, לשמוע את הציפורים שרות, גלים עולים, חולות נעים, יפשט הרוח מעלים. תמיד איתה ארצה להיות.
כן, אז שמענו את אריאל זילבר, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם דניאל. דניאל, דיברנו על האתגר שבלשכנע את ההורים לבוא לפה, ודיברנו על האתגר שבלשכנע את ההורים שאת נשארת פה למרות השביעי לאוקטובר. ואני רוצה לשאול אותך בתחושה שלך, איך היית ככה מתארת לי את התקופה לפני פרוץ המלחמה מבחינתך, והתשעה חודשים כמעט שאת חווה עכשיו?
הבדל מאוד מאוד דרסטי מכל הבחינות. כאילו לפני היה לי הכי כיף, הכי טוב בתפקיד, מעניין בטירוף, הרגשתי בטוחה בכל מקום, ואחרי זה היה כזה שיפט מאוד דרסטי לתוך האי-וודאות, וכזה שינוי מאוד גדול ממה שאני מכירה גם מאיפה שאני גדלתי.
את מרגישה גם מן הסתם יותר עומס בעשייה הצבאית, זאת אומרת, את כן. עמוסה יותר.
כן, עברנו מ-8 שעות ל-12 שעות משמרת.
אז אתם עובדים יותר. עכשיו, יש לך איזה שהם מקורות להתעמך בהם פה בארץ? זאת אומרת, אמרת שיש פה משפחה מורחבת, זה עוזר או שזה פחות רלוונטי עכשיו בתקופה העמוסה הזאת?
מאוד עוזר דווקא האמת כזה, כן, עוזר. בסופו של דבר אני כרגע חצי אצל דוד שלי בכלל, שאני יוצאת סופשים, והם הכי נותנים ותומכים ועוזרים לי בכל מה שאני צריכה. וגם יש לי משפחה מארחת מהממת שאני תמיד, גם לפני המלחמה, הייתי חוזרת בסופשים, ואנחנו עושים ארוחת שישי איתם בחדר אוכל כל פעם, ואז שבת בצהריים חובה תמיד, האמא מארחת מבשלת.
אז יש לך מעטפת.
כן, יש.
ואני מבינה בעצם שעלית במסגרת גרעין, נכון?
כן.
יש משמעות מבחינתך לגרעין? זאת אומרת, את בקשר עם החבר'ה של הגרעין, איך זה עובד? ספרי לנו קצת.
חד משמעית. האמת, אני כן נגיד שאחרי המלחמה אני מרגישה שמאוד התקרבנו דווקא כגרעין. נראה לי בגלל ש... תראי, כולנו עלינו ביחד. זאת מסגרת שעוזרת לחיילים בודדים לעלות לארץ. יש לנו כזה פרק קליטה, ואז קולטים אותנו לקיבוץ, ואז כזה כולנו מתגייסים בערך באותו זמן לתפקידים שונים, אבל תמיד חוזרים הביתה כזה, ובאמת בתחילת המלחמה אף אחד לא ראה אף אחד, כי כולנו סגרנו, היינו בעומס מטורף, גם חצי מהבית הוא בנים, אז יש לנו את הצנחנים והסיירות, ו... אז הם נכנסו, יצאו מלאם, היו לקראת סוף המסלול שלהם, אז בכלל, אז גם כל הבנות ממש הרגישו את הלחץ האימאי הזה של זה האחים שלי, אני רוצה שהם יחזרו אלינו, ואת האמת שיש לנו חטוף אחד בבית, הוא נחטף בשביל לאוקטובר.
חטוף מהגרעין.
כן, אז כולנו...
שימי לב שאמרת חטוף בבית.
כן.
אוקיי. Okay. וזה משהו שאני מניחה ככה יושב עליכם כמו על כולנו.
חד משמעית. אני יודעת שהרבה מהגרעין משתדלים ללכת לכיכר כמה שאפשר להדליק את הנרות שבת. אנחנו, כאילו שהמשפחה שלו הייתה בארץ, כולנו הלכנו לכיכר ביחד, שמנו שם ספסל.
את בקשר עם המשפחה?
פה ושם, אני... אני משתדלת לא להמיס עליהם יותר מדי, כי אני אפילו לא יכולה לדמיין את הקושי שהם עוברים, אבל אני יודעת שיש עוד אנשים בגרעין שרושמים לאמא כל שבת או כל כזה, לפחות פעם בשבוע של כזה, כולנו איתם ומחכים שהם יחזרו, ולא רק הוא, גם ברור. כלל החטופים.
ברור. דניאל, מה הכי קשה לך בתקופה הזאת? מה הכי, שאת אומרת, עומס ואת לבד ולא יודעת, דאגות לחבר גרעין שיחזור? מה, כשאת מסתכלת על התקופה הזאת, מה הכי מאפיין?
נראה לי קצת מהכל. אני גדלתי במקום שנסעתי לאן שרציתי, מתי שרציתי, לא היו לי אזעקות, זה לא אפילו מושג שם, ועכשיו זה כזה... שמעתי את האזעקה הראשונה שלי כבר בשבוע הראשון של המלחמה, אני מן הסתם משרתת בצפון, זה לא אזור שקט לצערי, וזה קושי שאני חווה כל יום מבחינת כזה, לא גדלתי עם זה, זה עכשיו ללמד את עצמי את הגישה הישראלית הזאת של... מה הסיכויים? שעתי ליפול בדיוק. ואני כזה, לא זאת אומרת, למדתי סטטיסטיקה, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות.
את מסתכלת על זה אחרת.
כן.
ואת מצליחה קצת להיכנס טיפה לראש הישראלי, או שעוד לא עבר מספיק זמן?
אני מנסה, אני מודה שאני קצת השתפרתי, אבל עדיין יש את הלחץ הזה שבאמת יש לי חברים שצוחקים עליי ואומרים, עזבי, מה יש לך לדאוג מזה, אבל אין לי שליטה על זה, זה לוקח זמן להתרגל.
תגידי, אפרופו המנטליות הישראלית והמנטליות בארצות הברית, מה הכי היה מוזר לך כשהגעת לפה לארץ?
את האמת, שהגעתי לארץ זה היה הכי לא מוזר.
כן, הרגשת בבית?
ממש, הכי אנשים, כאילו, הלכתי להוציא סים, וסתם אמרתי, כן, עליתי להתגייס פה, שם, הזאתי שמכרה לנו את הסים ישר, בואי אליי לשישי, וזה, זה. זה משהו שבחיים לא יקרה בארצות הברית, מה אכפת להם?
ברור.
זה לא...
המשפחתיות הזאת.
המשפחתיות, אהבת חינם, באמת החום הזה שכולם פה בשבילך, אפילו אם הם לא מכירים אותך, זה באמת, זה משהו שמחמם את הלב, ואני מודה שהמלחמה התפרצה, וראיתי איך באמת כולם תורמים, ושולחים אוכל, ותרומות, וזה הדברים הקטנים האלה, שבאמת אני חושבת, זה הדבר הכי יפה פה, לראות איך...
איך כל אחד בשביל האחר.
כן.
תגידי, אמרת שיש לך שתי אחיות.
כן.
ובהפסקה בין השירים גם גילית לי שאחותך האמצעית סיימה תיכון.
נכון.
אז היא תבוא שבוע הבא, נשבת לידך.
אז גם היא תצטרף.
אז היא תצטרף?
היא חצי תצטרף. היא באה לגור פה, אבל אמא הטילה את הווטו, אמרה, זה מספיק על הלב שלי לחמש שנים הקרוב. היא תלך להתחיל את התואר, ואז נראה אחרי התואר, או שהיא גם תתגייס, או יש זמן, נגיד.
אבל בינתיים אמא רוצה קצת שקט.
בינתיים אמא רוצה לב שקט.
ומה דעתך בעניין הזה? מה את אומרת?
תראי,
את ממליצה לה? את לא ממליצה לה? מה?
אני חושבת שהצבא נתן לי מלא חברים לחיים, חוויות, באמת לימד אותי. כל כך הרבה, גם עזר לי למצוא ביטחון עצמי, דברים שלא היו לי בארצות הברית, בארצות הברית אפילו לא הייתי מבקשת למים בסטארבקס, כאילו זה היה מביך אותי ממש. תראי, בהתחלה לא כל כך הבנתי את זה, אמרתי כאילו, את באה, תתגייסי כמו כולם זה, אבל אני גם ממש מבינה את אמא שלי, והקושי הזה שאתה גר בחצי השני של העולם, וזה הילד שלך, ואין לך שליטה בכלל, היא לא יכולה לנסוע לאסוף אותי מהבסיס, לעשות לי את הכביסה, לבשל לי ארוחת שישי, אז זה כזה... אני מבינה אותה ואני מכבדת, וגם אין מה, עם אמא לא מתעסקים.
עם אמא לא מתעסקים, זה בטוח. תגידי, מבחינתך, את כבר משרתת תקופה ככה די נכבדה, מה קורה אחרי? יש תוכניות?
האמת שהתקבלתי לתואר למדעי מחשב ויזמות.
וואו, פה בארץ?
כן, פה בארץ. אז הם מחזיקים לי את המקום עד שאני משתחררת.
וואו.
אני לא יודעת אם לצערי או לא, אני משתחררת בדצמבר, שזה אומר שאני מפספסת את השנה, אבל דווקא זה יוצא לי טוב, אז יש לי שנה כזה לטייל, לראות קצת עולם, ואז אני אחזור באמת ללימודים.
אבל את יודעת שאת הולכת ללמוד פה.
כן, חד משמעית.
באמת? וזה למה? כי הרי אמרת לי מקודם שיותר קל לך לימודים באנגלית.
נכון.
ואני מניחה שגם, את יודעת, שם יש לך איפה לגור, יש את התמיכה של המשפחה. עשית את שלך. זאת אומרת, אני כאילו, אני מנסה רגע לדבר בשם אמא שלך.
היא ממש אומרת בדיוק את המילים.
ברור, כי אני בגיל שלה, לא נעים להגיד. אז בואי תסבירי לי.
תראי, זה יותר מרק כזה נוחות וזה. אני חושבת שאני מרגישה הרבה יותר בבית פה מאשר בארצות הברית גם.
מדהים.
הייתי בביקור עכשיו ופשוט... זה עולם שונה לגמרי. אתה כאילו מדבר עם אנשים שכזה במסיבות בקולג' ושוטים כל היום בזה, וכאילו זה לא...
לא התחברת.
עברתי את זה כבר, כאילו אני יכולה לצאת למסיבות וזה, אבל גם אני בצבא, יש לי אחריות, יש לי, כאילו עשיתי הרבה יותר ממה שהם עשו בשנתיים האלה, ואני...
את מרגישה יותר בוגרת מהם.
כן, ואני לא רוצה ללכת צעד אחורה, וגם כספית זה בעיניי לא משתלם ללמוד שם תואר ראשון.
טוב, אז אנחנו נזכה בך, שכנעת. אני לא יודעת אם יש לך שומעת, אני מקווה שהיא לא כועסת, אבל ללא ספק יש פה מוסדות אקדמיים טובים. נשמע את דפנה הרמוני בשיר אלה, שזה הסוף של דני אלה. ואז אני אשאל אותך, יש לי עוד כמה שאלות ככה מעניינות. אז דפנה הרמוני, אלה.
אלה, אלה, תגידו לי מה קורה לה, מה הבחור עושה לה, היא עוד ילדה קטנה.
שמישהו יגלה לה, זה
כמו שזה נדמה לה, אלא המסכנה.
כן, אז שמענו את דפנה הרמוני, ואנחנו מתקרבות ככה לקראת, כבר עברנו את חצי התוכנית. דניאל, רציתי לשאול אותך, דיברת על זה ש... מה שאת עברת בשנה וחצי שירות, אז כאילו השארת הרבה מאחורה את החברים שלך, מבחינת חוויות, מבחינת התמודדויות. אז בואי תספרי לי ככה איזה משהו ש... לא יודעת, לא היה קורה לך אם היית נשארת ללמוד בקולג'.
בואי נגיד, עצם זה שאני מתקשרת עם כוחות זרים ביום יום שלי, זה משהו שבחיים לא היה קורה שם בגיל כזה צעיר. אני אתן את הדוגמה של, יש לי חברה שבאמת לומדת International Relations, שזה בדיוק מה שאני עושה בצבא.
כן, יחסים בינלאומיים.
אז היא לומדת את כל התיאוריה וכל הכזה, איך זה, ודווקא הכי מעניין אותה את מזרח התיכון, אז בכלל צחקתי עליה, כי... כאילו,
רגע, היא שם לומדת את זה.
היא שם לומדת את זה,
ואני פה מיישמת.
כן, ממש ככה.
תשלחי לה טיפים.
כן.
זה מדהים, זאת אומרת, את זוכה ליישם את מה שהיא...
ממש, שהיא עכשיו 10 שנים תלמד לפני שהיא אולי תתחיל כזה.
לעשות משהו.
כן.
אז זאת אומרת, החיים...
שונים לגמרי.
החיים פה שונים לגמרי. יש איזו חוויה שאת אומרת... זאת חוויה שאני אספר לנכדים שלי, שמשהו שככה זכית לעשות מיוחד?
את האמת שבכלל שכחתי מזה עד שדיברנו על זה עכשיו, אבל כזה באמצע המלחמה עשינו מן הסתם סיורים בצפון, קצת סקירות על הכל, ויצא לי באמת ללוות את הביקור של מייק פנס, שזה היה...
שרק תגידי מה התפקיד שלו, כדי שלמקרה שכולם לא יודעים.
סגן נשיא ארצות הברית לשעבר.
אוקיי. איש זוטר כזה, לא חשוב בכלל.
כן, בוקטר.
עכשיו, מה זה אומר שזכית ללוות? ממש כאילו, התלוות אליהם, או שהיית במעטפת היותר רחוקה?
הייתי חצי במעטפת, חצי עזרתי לתרגם פה ושם, ישבנו איתו לצהריים.
אוקיי, סלפי יש?
כן, יותר מסלפי.
מה זאת אומרת?
תמונה שהמפקד בסיס צילם.
באמת? שלחת לאימא שהיא תהיה גאה?
חד משמעית, כולם צחקה. אני בכלל לא שלחתי לקבוצות המשפחתיות, אורדיה.
אמרת בושה.
בקטנה, בשושו, בשושו.
אוקיי, אז איך הם גילו?
אבא.
אבא גילה? איך?
אבא, מלך הסלפי, מלך התמונות.
אז הוא גילה, אז יש לך עכשיו תמונה עם מייק פנס?
כן.
אוקיי, יפה. תגידי, עכשיו כשהגעת לביקור אצל החברים, הראית להם את התמונה? או שלא התגעת בזה?
לא הראית.
לא הראית? התביישת.
כן, לא עלה בשיחה.
היית צריכה להראות ספציפית לזאת שלומדת יחסית בין לאומיים.
ממש, ממש ככה.
צריכה להגיד לה, הנה, זאת השאיפה שלך.
כן, ממש.
בדיוק. בואי נדבר קצת, צחקנו על הביקור, אבל את ממש לאחרונה חזרת מביקור בבוסטון אצל המשפחה.
כן.
ספרי לי קצת איך זה לבקר במקום שבו גדלת כשאת מגיעה בתקופת לחימה. יש שוני מביקורים קודמים?
חד משמעית. אני חושבת, אולי זה היה חצי בראש שלי, אבל זה הרגיש כזה... זה הרגיש שונה. בואי נגיד, הלכתי לראות את אחותי הקטנה במשחק טניס, פנו כזה, לעשות כזה, דידי.
לעודד אותה.
ומישהי שהייתה איתי בכיתה, ממש, היינו אוכלות צהריים ביחד, וזה לא איזה, אל תגידי, סטרינג'ר. וכאילו, אז ראיתי אותה, אז עשיתי לה כזה, היי, מה זה? פשוט התעלמה לגמרי. כאילו לא דיברה איתי בכלל, המשיכה בדרכה וראיתי שהיא ראתה אותי, וזה כאילו, זה נראה לי היה הדבר הכי קיצוני שקרה לי.
רגע, זאת מישהי שהיא לא ישראלית מן הסתם ולא יהודיה.
לא ישראלית, הכי מפתיע, נראה לי שהיא כן לפחות חצי יהודיה, שזה בכלל בעיניי
ומה? זה כי מה? זה כי יש מלחמה? זה כי את חיילת?
כן,
כי מה?
נראה לי קצת מהכל. היא יודעת שאני חיילת, כי לא שמרתי את זה בסוד. אני גאה במה שאני עושה, אני אוהבת את מה שאני עושה, עליתי מסיבה. אבל זה עדיין כואב לראות שאנשים באמת לא אפילו פתוחים לשמוע צד אחר, גם עם כל הכבוד בעיניי, אם יש לך דעה, אז אתה צריך גם להבין שיש דעות שונות, ולשאול שאלות, וקצת להבין את שני הצדדים, במקום עכשיו לגבש דעה מהחדשות שאתה רואה בארצות הברית.
בואי נדבר באמת, מכיוון שאני לא רואה את החדשות בארצות הברית, מה רואים בחדשות בארצות הברית? את יודעת לספר לי קצת?
אני יודעת להגיד שזה לרוב לא תמיד לטובתנו. יש רשתות מסוימות שהן ידועות, גם שהייתי קטנה, כאילו ההורים שלי בכיתה וב נגיד, היינו רואים CNN כל בוקר, כזה סיכום לילדים, לא משהו מתקדם מזה, וההורים תמיד היו כזה, מה הם דוחפים לכם את זה? אנטישמים כולם.
אוקיי.
אז כאילו יש רשתות שיש להם את האג'נדות שלהם ב... זה עובד, נגיד את זה ככה.
עכשיו, את כן רואה הבדל בין מה שאנחנו רואים פה למה שהם רואים שם.
כן.
עכשיו, בואי תתארי לי את המפגש שלך, לא עם אותה חברה שאפילו לא אמרה לך שלום, אלא עם החברים שכבר פגשת, נגיד, לפני המלחמה, לא יודעת, לפני שנה. היה הבדל בשיחה, באיך שאת הרגשת אולי?
את האמת שכאני הרגשתי מאוד כזה מנותק. גם אני זוכרת, נחתתי, היה לי קונקשן בניו יורק, ופשוט נחתתי ויצאתי מהמטוס, והייתי כזה, איפה אני? כאילו, אני לא יודעת, חיביתי את כל הצבע האדום, כל זה אמרתי, נתקו אותי מהכל, אבל זה הרגיש כזה לא אמיתי, כזה.
זה מוזר, כי כאילו הגעת אחרי... שבעצם גרת שם 18 שנה.
כן.
וכאילו הרגשת זרה?
קצת, ממש ככה, אני יכול... במיוחד שראיתי את החברי, כאילו את החבו שלרוב ביליתי איתה, כאילו ישבנו וכולם כזה, מה הם עושים בקיץ? וכזה אחד באינטרנשיפ פה, ודאטה סיינס, ולאו פרם, ופה ושם, ואז כזה מגיעים אליי, וכזה, מה את עושה?
כל אחד סיפר מה הוא עושה?
כן, וכולם בערך אותו דבר כזה, עובד פה, עובד שם, זה לא כזה משנה מה, ואז מגיעים אליי ואני כזה, עולם שונה לגמרי, אני בחמל, בצפון, כאילו.
את במשהו אחר לגמרי.
כן, ממש ככה.
את הישראלית היחידה שם בחבורה?
את האמת שלא, יש לי עוד, במקרה ממש יש לי עוד חברה ישראלית, אבל היא לקחה את ה... פאת המקובל יותר, שהיא כאילו בקולג' כרגע.
ואיך השיחה איתה? זה דווקא הרבה יותר משמעותי.
אז דווקא איתה זה תמיד, זה ממש מורגש עם האוכלוסייה הישראלית, אפילו אם הם לא שם, הם מבינים, כאילו, ואני יכולה לדבר איתה על הכל, זה לא כמו עם האמריקאים שכזה, אני בוחרת מה אני אומרת, מה לא אומרת, מה כזה, אני רוצה לשתף מה לא, איתה זה הכי כזה...
את מרגישה שהיא יותר מבינה אותך?
כן, היא יותר מבינה, ואני גם יותר בטוחה עם זה שאני יכולה כזה להרגיש בנוח.
להגיד כל דבר. ומבחינת, נגיד השאלה, למה את בחרת לבוא לפה להתגייס, והיא בחרה שלא, זאת אומרת, מסתכלת עליה קצת שונה, או שאת מבינה את זה?
לא, אני יכולה להבין את זה. גם במיוחד שגרים בחול, ולאו דווקא עם כל המשפחה המורחבת ש... לי זה היה שוק שהגעתי לפה, וכזה אני רגילה לבוסטון, שבת תמיד אצל סבתא, תמיד עם המשפחה שלנו, או חגים עם החברים, ופה אני מגיעה וזה כזה, דניאל, בואי לפה, בואי לפה, בואי לפה, בואי לפה, בואי לפה, וכזה אני לא רגילה לזה, אני רגילה פעם בשנה אני בארץ, עושים את הסיבוב של כולם, ואני חוזרת לשקט שלי בבוסטון.
ועכשיו פה בארץ, באמת יש לך בואי לפה, בואי לפה? זאת אומרת, את מבוקשת?
מה לעשות? אבל זה כיף, זה מחמם את הלב, פשוט אני בסגירות 11-3, אין לי זמן.
אין יותר מדי.
אבל מבינים את זה, מקבלים את זה.
יפה, יפה מאוד. דניאל, אני ככה רוצה להבין ממך אם הביקור הזה עכשיו גרם לך לרצות כן לחזור בטווח הרחוק לגור שם, כי אולי, לא יודעת, אולי את חושבת על מה יהיה כשאני אתחתן, או מה יהיו כשיהיו ילדים, או שאת אומרת, אני פה, או שזה רחוק מדי, ואני שואלת שאלות גדולות מדי.
לא, אני דווקא חושבת שזאת שאלה ממש רלוונטית, ודווקא זה ממש עלה לי במלחמה של כזה...
איפה איך? אני באמת רוצה להיות?
כן, אני יודעת שלכרגע אני רוצה להיות פה, אני ממש שלמה עם ההחלטה שלי לעלות, ואני שלמה עם ההחלטה להתגייס ולשרת ולתרום, אבל זאת של... מבחינת עכשיו, את שואלת את עצמך, איפה אני רוצה לגדל את המשפחה העתידית שלי, וזאת באמת שאלה לגיטימית של אנשים פה גודלים עם דברים... פשוט עזועים בעיניי.
נכון.
זה לא משהו שאני גדלתי במקום, לא היו לי אזעקות, לא היה כזה, כן, יורים עלינו טילים, כאילו, מבחינתי זה לא לגיטימי.
כן.
זה לא משהו שאני רגילה אליו, אז זה באמת שאלות גדולות, ואני לא יודעת מה התשובה.
עוד אין לך תשובות טובות לשאלות האלה. טוב, נשמע שיר אחרון, לפני שאנחנו ככה מתחילות לסכם, שיר למעלות. של מוש בן ארי, ואז נסכם את השיחה שלנו.
שיר למעלות אשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מאימה עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, והריח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור. את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה
כן, אז שמענו את מוש בן ארי, ודניאל, אף לנו הזמן, יש לנו עוד פחות מ-10 דקות, ואני רוצה לשאול אותך, כל השיחה שלנו רק אמרת, כמה נהדר פה, וכמה כיף, וכמה את מרגישה בבית. עכשיו בואו נגיד את האמת. מה הכי קשה לך פה? איפה הדברים שאת אומרת, וואלה, זה אתגר. שנתיים וחצי אני פה, זה עדיין אתגר.
קצת מהכל. אני אגיד שלקח לי הרבה זמן להשלים עם זה שלא הולך להיות לי תחבץ בשבת.
תחבורה ציבורית בשבת, קשה לך עם זה, את אומרת.
קשה, כי עד שאני יוצאת בסופה, שאנחנו רוצים לצאת, אפילו לנסוע לים, לא איזה משהו מטורף. ואין, אנחנו גרים בקיבוץ, גם ככה אין הרבה אוטובוסים לשם. אבל כן, אז זה התחיל ככה, עכשיו זה כבר... מבחינת כזה שאני עולה לבסיס, אני מתזמנת את זה כי בין 3-5 יש צבע אדום בדרך כלל וואו. כזה, אז וואו. קשיים שונים.
דניאל, את נראית לי מאוד מנוסה כבר. את כבר מכירה גם את הישראליות וגם את האמריקאיות וגם את הצבא. בואי, אם מישהו שומע אותנו עכשיו מבוסטון או מ-LA או לא משנה מאיפה, גם מדרום אמריקה, והוא מתלבט עם... לעשות צבא, אם לעלות לארץ, אם להיות פה חייל בודד. תני טיפי מהניסיון הרב שלך.
תראי, אני חושבת שזה הרבה דברים שונים מהבחינה של... אני הגעתי לפה עם שליטה על השפה המדוברת לפחות, אז גם באמת להשקיע בכתיבה והקריאה, כי אין מה לעשות. אם אתה מתגייס, אתה תתנהל לרוב בעברית. אני מקרה ממש חריג שאני דווקא... ביחידה עם מלא חיילים בודדים, יש לי חברות גם דרום אמריקה, מקסיקו, בלגיה, הכי דברים רנדומליים שיש, אבל רוב היחידות, בואי...
כולם מדברים עברית,
גם תצטרכי לכתוב דברים בעברית, או שיעורים, גם תלוי עם איזה תפקיד, פה, שם, אולי לוחמים פחות צריכים לכתוב, אבל עדיין לדבר ולהבין. וגם באמת לוודא שיש לך איזושהי מערכת תמיכה, זה משהו שאולי פחות חושבים עליו שאתה עולה לארץ מכל סיבה באמת, אבל באמת לוודא שיש לך את האנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, בואי נגיד בשבוע הראשון בטירונות שהאוטובוס שלי לא הגיע, וכל מה שרציתי לעשות זה להגיע בו,
זה לשבת על הרצפה ולבכות.
ממש. ואז עוד התחיל גשם, ואני בחוץ, והטלפון שלי עומד למות. אבל האמא מארחת שלי הזמינה לי מונית, והגעתי הביתה, תודה לאל. אבל זה הדברים הקטנים האלה, שלפני שאתה עולה, אתה לא כל כך חושב על זה, שוואלה, אני מגיעה הביתה, והאוכל לא מוכן, אני צריכה להכין אותו, ואני צריכה לעשות את הכביסה שלי, לטפל בעצמי, ושאני חולה, אין את אמא או אבא.
כן. שימי לב שכששאלתי אותך על חוויות בשירות, אז הזכרת את מייק פנס, ולא את השבוע הראשון בטירונות, שלא היה לך איך להגיע. זה באופן כללי אומר שאת כנראה בן אדם מאוד אופטימי.
כן, זה גישה אני חייבת להגיד. גם אבא וגם אמא מאוד הקפידו, אפילו כזה, כל יום שהייתי הולכת לישון, שאלו מה היה הדבר הכי כיף היום, ולא היה כזה דבר לא לענות על השאלה הזאת, אפילו יפה. בימים הכי קשים שיש.
יפה. ומה את ממליצה למי שמתלבט? כי נגיד לאחותך אמרת, אני מבינה אם אמא אומרת שלא. עכשיו שואל אותך מישהו אחר, מתלבט עם, או מישהי, אם להגיע לפה, לשרת, לא להגיע, מה את אומרת?
אני תמיד אומרת שזה באמת תלוי בן אדם לחלוטין, מהבחינה שכל אחד יש לו כזה, נראה לי המילה היא סיבולת.
כן.
שונה מבחינת צהל, זה לא קל, נגיד את זה ככה.
זה לא מתאים לכל אחד.
לא מתאים לכל אחד, ואתה צריך גם להכיר את עצמך, ואם אתה בן אדם שבאמת מסוגל עכשיו לעבור את הקשיים האלה, ולמצוא את הדברים הקטנים האלה שכן עושים לך טוב, וכן לראות את הטוב בסיטואציה, ולמצוא איך זה כן תורם לך במקום עכשיו להשחיר את עצמך למקום לא טוב. זה הדברים הקטנים האלה שבאמת אתה צריך לשאול את עצמך אם זה משהו שאתה מוכן לעשות, כי זה שנתיים שלוש, זה לא, זה עובר מהר מן הסתם, אבל לא מהר מדי.
כן, יש... יש לעבור דרך.
כן.
את אומרת. אז שזה יפה, כי בעצם התשובה שלך היא שאין תשובה אחת נכונה לכל אחד. זאת אומרת, כל אחד צריך להבין לעצמו, אם זה מתאים לו. דניאל, מה אני אומר לך? היה תענוג.
תודה.
ממש שמחתי גם לדבר איתך וגם לשמוע את התובנות שלך, שבסופו של דבר את... ילדה צעירה, לא נעים לומר, אבל מאוד בוגרת, מאוד ככה עם ראייה וחשיבה, ואני בטוחה שמי שיקשיב לנו למד ממך וקיבל תובנות. אז תמשיכי ותצליחי בשירות הצבאי. ואנחנו חותמים כאן, חותמים עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום רביעי הבא, בין 12 ל-1, ואנחנו נשמע עכשיו לסיום את גלי עטרי, השיר שיביא לך אהבה. ביי.
שמפחיד אותך תהיה חזקה לבטא את השמחה שבך שנתחקה.